הנושא שהיום חשבתי
לגעת בו זה נבואה ורוח הקודש, איך הם קשורים לארץ ישראל. אז קודם כל, הנבואה ביואל, מה זה בכלל נבואה? מה זה הדבר הזה בכלל? לפעמים תופסים מה זה נבואה, זה כאילו דרך ככה לדעת את העתידות. כן? דרך של עם ישראל לדעת העתידות על ידי הנביא. או לדעת מה לעשות. כן? יש סיפורים בתנ״ך שלא יודעים מה לעשות, קוראים לנביא לשאול אותו מה לעשות. כל מיני סיפורים כאלה. מה זה נבואה? האם זה הנבואה? אז הנבואה של יואל, יואל הוא, יש לו ארבעה פרקים, והבאנו פה את המרכז ככה, אפשר לראות עוד, אבל בואו נשמע קצת ככה את ה... תיקו שופר בציון, בערי בער קודשי, הרגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום השם כי קרוב. כן, הוא מתאר, הולך, הרגזו כל יושבי הארץ, יש איזו תחושה שמתקרב יום השם. לא יודע, אולי זה היום, אולי הוא דיבר על הימים שלנו עכשיו, לא יודע. אבל יש תחושה שמשהו קורה, הרגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום השם כי קרוב. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כשחר פרוס על הערים, עם רב ועצום, כמו לא נהיה מן העולם, אחריו לאוסף עד שני דור ודור. לפניו אכלה אש, אחריו תלת להבה, כגן עדן הארץ לפניו, אחריו מדבר שממה, וגם פליטה לא הייתה לו. כמרי סוסים הרי וכפרשים כאן ירוצים, וכל מרכבות על ראשי הערים, ירקדון ככל אהב יש אוכלה וכו'. מפניו יחילו עמים כל פנים קבצו פרור. כקיבורים ירוצון כאנשי מלחמה ילו חומה. ויש בדרכה ולכון לא יאבטון אורחותם. טוב וכו' וכו'. יש פה ממש איזו תחושה של איזו מהפכה מאוד גדולה שקורית. לפניו רגזה ארץ, רשו שמיים, שמש וירח קדרו. שאלה מה הכוונה פה, אם זה דברים ביטויים כפשוטם, או רומז איזה תהליכים רוחניים, או גשמיים, לא יודע. אבל בכל אופן, מה שאנחנו שומעים פה, שזה תיאור של איזה תהליך אדיר שהולך לקרות, שהכותרת שלו זה יום השם. ואז, מי יודע, שוב וניחם, וישיר לך ברכה, מנחה ונצר לשם אלוקיכם. סליחה, אז כל זה כתוב ככה. אז לקרא, בואו נראה רגע פסוק י' א'. והשם נתן קולו לפני חילו, כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי גדול יום השם ונורא מאוד ומי יחילנו. איך אפשר לעמוד בפני הדבר הזה? וגם אתה, נאום השם, שובו עדיי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד. כן? תתכוננו. תעשו תשובה בצום, בבכי ובמספד. קראו לבבכם ועל בגדיכם. זה פסוק שמובא, הביא אותו חז"ל, הביא אותו הרמב״ם, שבתענית צריך לקרוא את הלב, לא את הבגד, כאילו. לא עוזר לקרוא את הבגד חיצונית כשהלב בפנים, כאילו כשזה רק משהו חיצוני. המרכז של התענית זה התשובה של הלב. שובו לשם אלוקיכם, כחנון ורחום, ורח אפיים, ורח חסד, דיחם על הרעה. מי יודע שוב וניחם וכו'. תיקו שופר בציון, קדשו צום, קירו הצרה. אספו עם קדשו, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים, יונקי שדיים, יצא חתן מחדרו, חלה מחופתה. זה ביטוי שהוא חז"ל לוקחים אותו, משאילים אותו מפה למלחמת מצווה. נכון? שכל מה שאתה אומרת שאפשר לחזור מאורחי המלחמה, מי שנטע קרם ולא אוכיל אלו, ירס אישה ולא לקחה, בנה בית ולא חנוכו, ירא ורח הלבב, כל אלה במלחמת הרשות. אבל במלחמת המצווה, אומרת המשנה, אפילו חתן וחדרו וקלה מחופתה. זה פה המקור. שצריך עכשיו, יש פה בעצם סוג של מלחמת מצווה. זה שעת חירום שחייבים להתכונן ליום השם. גם חתן וכלה צריכים עכשיו לבוא ולהתעסק בדבר הזה. בין האולם למזבח יבכו הכהנים משרתי השם, יאמרו חוסה השם על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה לישון בגויים. למה יאמרו בעמים היה אלוהיהם? אנחנו מכירים את הפסוק הזה גם בתהילים. ויקנה השם לארצו ויחמול על עמו. זאת אומרת, בזכות התשובה הזאת, וחתן וחדרו כלה מחופתה, והכהנים שבוכים שבמזבח, הקדוש ברוך הוא מקנה לארצו וחומל על עמו. ויען השם ויאמר לעמו. זאת יש פה איזה משהו עולמי שקורה. עם ישראל עושה תשובה, ואז הקדוש ברוך הוא מקנה לארצו וחומל על עמו, ופונה עכשיו לעם ישראל. והוא אומר. ויען השם ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצר, ושבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. יש פה נבואה של שפע כלכלי, ושלא נהיה חרפה בגויים. ואת הצפוני הרחיק מעליכם, וידכתיב אל ארץ ציה ושממה, את פניו לים הקדמוני בסופו לים האחרון, ועלה באשור בתל צחנתו כי גדיל לעשות. מה זה ואת הצפוני הרחיק מעליכם? מכירים? אז חז"ל דורשים, זה יצר הרע שצפון בליבו של אדם. פה מתואר בעצם שהקדוש ברוך הוא מרחיק מאיתנו את היצר הרע, שכל אורך ההיסטוריה הוא הפריע לנו, בעבודת השם. אל תראי אדמה, גילי ושמחי כי הגדיל השם לעשות. זאת אומרת, עכשיו, אחרי התשובה של עם ישראל, ושיצר הרע מתרחק, אז יום השם שהוא מאוד מזעזע, עכשיו אומרים, אל תראי אדמה. זה הולך להביא ברכה. אל תראו בעמות שדי, כי דשונות מדבר, כי עץ נשא פיריות, עיניו הגפן נטו חילם. ובני ציון, גילו ושמחו בהשם אלוקיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה מלקוש בראשון, מלאו הגרנות בר, השיקו היקבים, תירוש ויצר. ושילמתי לכם את השנים אשר אכל להרבה הילק והחסיל והגזם, כלי הגדול שילחתי בכם. כן, זה כנגד החיסרון הכלכלי שהיה בתקופות קודמות, ישף הכלכלי, כדוש ברוך הוא ישלם לנו, ישלים בעצם את החיסרון. אכלתם מחול סבוע, ילתם את שם של אורכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבוא שועמי לעולם. וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני השם אלוקכם ואין עוד ולא יבוא שועמי לעולם. קודם כל נבואה מאוד, היא התחילה בפחד מאוד גדול, בטלטלה מאוד גדולה, עולמית. ומשם היא פנתה לעם ישראל, תתפסו אחריות, תחסו תשובה, תעשו צום, תענית. אבל הצום והתענית זה קראו לבבכם ועל בגדכם שיהיה פנימי, תיקון פנימי. ואז, והבכי של הכהנים שם וכו', ואז הקדוש ברוך הוא בא ובעצם חומל על עמו, מקנה לארצו, ונותן את כל הנבואה הזאת שיש שפע כלכלי, ועם ישראל לא יחרפה בגויים, וגילי אדמה וכו', והדברים מתהפכים לטובה בעזרת השם. ואז בתחילת פרק ג', מה קורה אחרי זה? והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר. וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו. וגם על העבדים ועל השפחות בעמים ההם אשפוך את רוחי. הסוף של התהליך, אחרי שכאילו יצאנו מהחיסרון ומהפחד, לשמחה, לשפע, לכבוד לאומי, עכשיו מה יהיה אשפוך את רוחי על כל בשר? זה מפרטים. הבנים והבנות יתנבאו, הזקנים יחלמו חלומות, חלומות של מראות אלוקים, הבחורים יראו חזיונות, כמו המחזה אשר חזה, חזקל וכו'. וגם על העבדים והשפחות, אפילו על האנשים שהם כאילו, כביכול במקום היותר נמוך, יותר חומרי, עבדה בהפקר אני חלי וכו', גם הם אשפוך את רוחי. זאת אומרת, הולך להיות בעצם איזה רוח השם, ונבואה וחזיונות וחלומות, שזה בעצם יהיה הפסגה כביכול של כל התהליך הזה. בעצם, מה שמתואר פה, קודם כל, אבן עזרא הבאנו פה, יש כמה מפרשים, אבל אבן עזרא הבאנו, הוא כותב, שכל זאת הנבואה היא לעתיד. פה מחלוקת אם זה היה לעתיד, או שזה היה בימי יושפט, אבל בכל אופן, יש פה דעה שזה לעתיד, ואז הוא כותב על כל בשר, בארץ ישראל שהוא מקום ראוי להינבא. זאת אומרת, הנבואה הזאת קשורה דווקא לארץ ישראל, שזה מקום שראוי להינבא, עוד רגע ניכנס לזה. אבל קודם כל אנחנו מבינים שנבואה זה לא רק לדעת מה יהיה בעתיד. וזה לא רק כדי שנדע מה לעשות בכל מיני מצבים שאנחנו לא יודעים בהבנה הפשוטה ורק על פי לימוד תורה פשוט. צריך פה איזה דבר השם שיבוא להגיד לנו מה לעשות, זה גם. אבל זה הרבה מעבר לזה. בשביל זה היה מספיק שיהיה מעט נביאים. לא היה צריך לשפוך את רוחי על כל בשר. היה מספיק שיהיה כמה מנהיגים שהם נביאים, כמו שמשה היה נביא והנהיג את עם ישראל, כמו שיהושע היה נביא והנהיג את עם ישראל וכו'. ופה אבל פה אנחנו שומעים משהו אחר לגמרי. שזה הולך להיות תהליך לאומי שכלולים בו הזקנים, הבנים והבנות, הבחורים, ואפילו העבדים והשפחות. זה מציאות רוחנית חדשה, המציאות הזאת של הנבואה ושל לשפוך את רוחי על כל בשר. זה מציאות שהאור האלוקי הוא בא, אם דיברנו בכוזרי, שהסגולה המיוחדת של עם ישראל, סגולת הנבואה, כאן זה מתואר שזה חזון אחרית הימים של עם ישראל, שנחזור לעניין הנבואי. זה בעצם מה שמתואר פה. נראה את זה מאוד מקורות האוצר, וזה קודם כל אנחנו שומעים פה בנבואה הזאת, שיש פה איזה משהו מאוד מאוד משמעותי, שהשיא שלו זה בעצם שחוזר את הנבואה לעם ישראל. באלקוט שמעוני, אז ראינו בן עזרא שאמר שזה קשור דווקא לארץ ישראל, והאלקוט שמעוני, הוא אומר כך, יאמר השם אל משה ואהרון בארץ מצרים לאמור, שומע אני שהיה דיבור למשה ולאהרון בארץ מצרים, חוץ לכרך או אינו אלא בתוך הכרך, כשהוא אומר, קצתי את העיר וכו', זה היה חוץ לכרך. טוב, אז היה דיבור, היה נבואה למשה ואהרון בתוך ארץ, בתוך העיר במצרים, היא הייתה מלאה בכשפים ובעבודה זרה, לכן הקדוש ברוך הוא אמר להם, כאילו, חיכה שהם יצאו חוץ לעיר ושם הוא התגלה אליהם. בסדר, כי יש פה השראת שכינה, זה לא יכול להיות שזה לא יהיה במקום תמי, שכינת לא שרה באתר פגים, אז זה היה מחוץ לעיר. אבל אז אומר המדרש, עד שלא נבחרה ארץ ישראל, היו כל הארצות כשרות לדיברות, כוונה לדיבור השם, לדיבור האלוקי, לנבואה. משנבחרה ארץ ישראל יצאו כל הארצות. תדע, שאין השכינה נגלית בחוץ לארץ, שנאמר, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. וכי מלפני השם הוא בורח? הלא כבר נאמר, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח, עם מסוק שמיים, שם אתה, ותשע לו נקע. איך אפשר לברוח מפני השם? אלא אמר יונה, אלך לי לחוץ לארץ, שאין השכינה נגלית. זאת אומרת, נבואה שורה בארץ ישראל. אז איך משה ואהרון מקבלים נבואה בחוץ לארץ? כי עדיין לא נבחרה ארץ ישראל בגלוי. כמובן שבנסתר היא כבר נבחרה, אבל עם ישראל עוד לא נכנס לארץ. רק מהרגע שעם ישראל נכנס וכובש את ארץ ישראל, מאותו רגע שמתגלה בפועל קדושת הארץ, עכשיו פסקה נבואה משאר ארצות. בסדר? אנחנו מבינים פה שהכוח של הנבואה קשור לארץ ישראל. גם בילקוט שמעוני, ביונה, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, כי לפני השם הוא בורח, הלא כבר נאמר, נלך מרוחך וכו'. ואלה אמר יונה לחוץ לארץ שאין השכינה נגלית שם, שהגויים קרובי תשובה הם שלא לחייב את ישראל. כן, הוא לא רצה, יונה ברח, הוא לא רצה, זה נושא בפני עצמו, יונה לא רצה שהגויים יחזרו בתשובה מהר מדי, ואז יהיה כתרוג על עם ישראל. איך הגויים, ישר כשאומרים להם, ישר חוזרים בתשובה, ואתם, עם ישראל, כל כך הרבה נביאים ולא חוזרים בתשובה. אבל התשובה של הגויים היא יותר חיצונית, אבל לא משנה, זה קשור לספר יונה, לא ניכנס לזה כרגע. יונה עשה את זה מתוך דאגה לעם ישראל, בסדר? זה הנקודה. ואז הוא מביא משל. משלו משל לעבד שברח מרבו כהן לבית הקברות. כן? יש כהן שיש לו עבד, העבד בורח, אז לאן הוא בורח? לבית הקברות. הוא יודע שהכהן לא יכול להיכנס לבית הקברות. אז שם הוא מתחבא. אז אותו דבר, אומרים חז"ל, שיונה ברח לבית הקברות, כאילו החוץ לארץ נחשב פה כמו בית הקברות, מקום תמה בעצם. הקדוש, אז הוא אומר, שם קדוש ברוך הוא כביכול כמו כהן, יש פה השראת שכינה, צריך מקום קדוש, אני אברח לבית הקברות. גם יחזקאל קורא לגלות בית הקברות, כפותחי את קברותיכם עמי. הגלות נחשבת כבית קברות לעם ישראל, מקום תמה, אדמה תמאה, אין שם חיים ישראלים. לכן, יונה הוא כמו עבד שבורח מהכהן לבית הקברות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, יש לי עבדים אחרים. כמו של הכהן, הוא יכול לשלוח עבד אחר שיתפוס אותו בבית הקברות. אז הלוויתן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אבוא לתפוס אותך, אבל אני אשלח עבד שלי כאילו שהוא יחזיר אותך, ואז הוא פולט אותו בחזרה בחוף אשדוד. בסדר? אז אבל הדימוי פה הוא דימוי מדהים. בעצם ארץ ישראל היא ארץ של חיים ושל קדושה. דיברנו כבר שחיים זה קדושה ומוות זה טומאה. ולכן אין נבואה בחוץ לארץ, כי זה כמו שכהן שהוא קדוש אסור לבוא לבית הקברות, ככה גם נבואה שזה בעצם דבר השם הקדוש שהוא לא מופיע בחוץ לארץ. זה הופיע לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז בשביל לגאול את עם ישראל עכשיו הייתה נבואה למשה ואהרון, אבל זה משהו זמני, כשעם ישראל ייכנס לארץ יותר נבואה בחוץ לארץ. איפה קשה לנו על האמירה הזאת? יש כמה מקרים שאנחנו רואים שזה לא בדיוק ככה. מכירים נבואה שהייתה אחרי שעם ישראל כבר נכנס לארץ? דניאל. אז דניאל זה לא היה נבואה. חז"ל אומרים שהוא היה רוח הקודש. אמרו שגם רוח הקודש קשורה לארץ ישראל, אבל זה לא היה ממש נבואה. אבל יחזקאל נכון. הגמרא במועד קטן, במקור הבא, אז היא אומרת, ככה. כינך נפשי דרבונה, פתח לרבי אבא, רואה הרבנו שתשרה עליו שכינה, לשבבל גרמה לי, כן? אומר רש"י, בבל גרמה לו שאין שכינה שורה בחוץ לארץ. אז גם רואים את היסוד הזה, השראת שכינה, ונבואה ודאי קשור להשראת שכינה, היא לא בחוץ לארץ. מתי רבי נחמן בר חסדא, ואמר לרב חנן בר חסדא. היה הדבר השם יחזקאל בן בוזי הכהן, בארץ כסדים? הנה, יחזקאל היה בבבל, ומקבל נבואה, איך אתה אומר? ואתה לא יכול לענות פה, כמו שענית אצל משה ואהרון, שם באמת עם ישראל לא נכנס, אבל של יחזקאל כבר עם ישראל היה בארץ ישראל. תפח לי אבוע בסנדלי. כן, הוריד הסנדל, נתנו איזה צפחה כזאת. אמר לי, לב אמינה לך, לא תתרוד, על מה? מהי היה? מהי היו? כן, שהיה כבר. מה הכוונה? הוא מדייק במילים, היו היה. אומר רש"י, כלומר, האיש שעת אהבה ולא יותר, זה יוצא מהכלל. אל תיקח את יחזקאל כדוגמה, זה יוצא מהכלל. למה זה יוצא מהכלל? יכול להיות שבגלל שעם ישראל היה במצב כל כך קשה, שבדיוק יוצאים לגלות, ותחושה שהנה עכשיו נגמר הכל, היה חייב לתת להם איזה נבואה כדי לעודד את רוחם, שלא ירגישו שזהו, נגמר. נגמר עם ישראל חס ושלום. אומר רש"י, ויש אומרים, היו היה, שהיה כבר בארץ ישראל ששרתה עליו רוח הקודש. זאת אומרת, מכיוון שיחזקאל כבר היה בארץ ישראל, הוא קיבל שפע של רוח הקודש, שבגלל זה עכשיו המשיכה לו הנבואה גם כשהוא היה בבבל.
אז מה שונה עם יונה?
שאלה טובה. קושיה, אתה שואל שאלה טובה. אם ככה, אז מה, יונה לא יכול לברוח, כבר קיבל. אבל אולי נגיד שיש בזה רמות. זאת אומרת שיש בזה רמות שונות. מה זה?
יונה ניבא לפני?
כן, קיבל נבואה ואז הוא ברח. קדוש ברוך הוא אמר לו, הולך לנביא העיר הגדולה. אתה שואל שאלה טובה. אבל, זה צריך עיון, אבל בכל אופן, מה שעולה מפה, זה ש... יש מציאות שכשכבר מקבלים נבואה בארץ ישראל, ויוצאים עכשיו לחוץ לארץ, זה לא נפסק מיד, אלא יש איזו השראה ש... שממשיכה איתו. בגלל זה הוא גם קיבל נבואה בבל, כן.
אפשר אולי לומר שיונה ניבא בשביל
אנשי נדיבר, או מה זאת, נזכה נבואה בשביל ארץ ישראל, כמו בשביל עם ישראל. ולכן, פה הכוח של ארץ ישראל ממשיך איתו, ושם לא.
כן, אמרנו כל דברים.
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. כן. אז היש אומרים שהזכיר רש"י הוא כותב בזוהר הקדוש. הוא כותב, תראו במקור 4, נבואה לא התפשטה עליה באתרי. כן? הנבואה היא שייכת למקום. מדובר פה על החלום של יעקב, ראשון מגיע שמיימה, ואז הוא כותב. חתך ואמר, היו היה דבר השם מלחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כזים הנער כבר. התהיה עליו שם יד השם. היו היה, נבואה לשעת הייתה. דיצריך על גלותה. בגין דשכינתה נחתת בו בישראל בגלותה, וחם יחזקאל מלחמה לפום שעתה. כן? אז הסבר אחד, זה נבואה לשעתה, אולי זה כמו הפירוש הראשון של אבי רש"י. כן? שזה היה נצרך שם באותו זמן. ואז ממשיך הזוהר הקדוש. טוב, היו היה אחד לאלה, אחד לתתה. בארץ כסדים הנער כבר, בארץ כסדים, באתר דגלות השר יבי, ועם כל דן, נער כבר. מהי נער כבר? לדאבה כבר מקדמה דנה, דשכינתה. כן? אז אולי זה, הדברים האלה, אולי הכוונה שבגלל שכבר, כמו שראינו, בגלל שכבר היה, כבר היה לו השראת שכינה קודם, אז לכן הוא גם זה המשיך. בכל אופן, אז, אבל בכל אופן אנחנו רואים משני הכיוונים ש... שלא חזרנו מההנחה הזאת, שנבואה שייכת בארץ ישראל דווקא. ויחזקאל, או בגלל שהוא כבר היה בארץ ישראל, זה המשיך איתו, או שהיה שם יוצא מן הכלל שהיה נדרש בשביל המצב הקשה שעם ישראל נמצא בו. אבל עקרונית, המקום הרגיל, הפשוט של נבואה זה בארץ ישראל. הבאנו פה את כוזרים, אמר שני, למדנו את זה כבר השנה, לא מזמן. אבל... הוא מביא גם כן דברים שקשורים לזה, תראו בפסקה י' כל מי שהתנבא לו התנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה, ככה אברהם זכה לנבואה הראשונה כשצווה ללכת אל הארץ הזאת. יחזקאל ודניאל בעבורה ניבאו. שומעים לב, התשובה של ריאל פה היא תשובה שונה. איך יחזקאל מתנבא? כי הוא מתנבא בעבור הארץ. זאת אומרת, התוכן של הנבואה הוא, אתם עכשיו בגלות, אבל... תתקנו את המעשים ואתם תחזרו לארץ ישראל. אותו דבר דניאל. זה מה שאלת דניאל, גם מתייחס לזה כנבואה, זה היה בשביל. ועכשיו הוא מוסיף, אכן שניהם ראו עוד את הבית הראשון ואת כבוד השכינה, אשר כל ימי אותה שורה בבית, או כל אדם מוכן לקחת את הסגולה, מגיע לנבואה. זאת אומרת, עוד, הסבר השני, זה כמו שראינו הסבר השני קודם, הם כבר, שניהם היו בבית ראשון, דניאל ויחזקאל, אז ההשראה הרוחנית האדירה שהם קיבלו מבית ראשון, היא המשיכה איתם, ובזכות זה הם גם התנבאו בבבל. בסדר? כי זה לא פוסק בבת אחת, הכוח מגיע מארץ ישראל, אבל כמו שגם אחרי שבת, נגמרת שבת, עדיין אנחנו ככה, האווירה של שבת היא לא בבת אחת נעלמת, כאילו הוא ממשיך איתנו קצת ככה, או אחרי יום כיפור, או אחרי זמנים ככה, אחרי שהיינו במערת המכפלה, אתה חוזר, אפילו שאתה כבר לא שם, אבל אתה משהו ממשיך ככה, עד שלאט לאט אתה חוזר לשגרה. אז גם פה, ההשראת שכינה של בית ראשון, שראו יחזקאל ודניאל, המשיכה איתם גם לגלות, אבל עקרונית זה מגיע משם, מגיע מארץ ישראל, מגיע מבית המקדש, כן. שאלה טובה. יש פה שתי בחינות.
אז בצד יונה, אז זה קשה. יונה היה בארץ ישראל.
כן.
היה לו
נבואה. ויונה לא היה בבית ראשון? הוא גם היה.
כן? אני חושב שכן. גם מבואך מארץ ישראל
לא יעזור. זו השאלה שקודם עוד שאל. בסדר, זו אורי אור רוצה לעזור תשובה, אבל יש פה מקום לעיין. זאת אומרת, השאלה היא טובה. אבל מכל מקום, ארץ ישראל היא קשורה לנבואה, אבל דיברנו על זה כבר, אולי גם נדבר על זה עוד קצת בתשעת הימים, ככה סביב בית המקדש, יש בזה שייכות מיוחדת לבית המקדש. קודם כל ירושלים, כתוב שכל נביא שלא הוזכר שמו ושם עירו הוא מירושלים. ירושלים, גר חיזיון, שכל החוזים הם באים ממנו, כן? שמקום של נבואה, זה במובן, השראת שכינה, זה שם מקום לנבואה. ובייחוד בית מקדש, אנחנו דיברנו על זה ש... הנבואה פסקה ביחד עם ביטול יצר דעבודה זרה. אז בעצם זה היה בבית ראשון, בית שני, כבר היה לנו קצת נביאים ומיד זה נפסק. אז עיקר מעלת הנבואה מופיעה בעם ישראל בימי בית ראשון דווקא. בית שני לא הייתה מעלת הנבואה, היה מעלה אחרת שהיא מעלת החוכמה, אבל בלי נדר ניגע בזה, אני מקווה, בתשעת הימים. בכל אופן, אז זה התשובה של ריאל, אחרי זה מדבר על ירמיהו וכו'. בואו נקרא את הפסקה האחרונה בריאל. בארץ היו בלא סופק המקומות שנמצאו רואים לקרי שערי השמיים. הלא תראה כי יעקב לא ייחס את המראות אשר ראה לא לזוך נפשו ולא לאמונתו החזקה. אחרי שיעקב אבינו חולה מצולם יעקב, כן, הוא זוכה שם למראות נבואיים, מלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו וכולי, וחז"ל במדרש מספרים שהיה לו שם דו שיח עם הקדוש ברוך הוא בחלום הזה. כשהוא קם בבוקר, מה הוא אומר? הוא אומר, וואי, איזה מעלה רוחנית הגעתי. ברוך השם, איך זכיתי. מה הוא אומר? אכן, מה נורא המקום הזה? מה נורא המקום הזה? כי אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. אתה מבין במה הוא תולה את זה? במקום. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהנבואה קשורה למקום. היא ודאי קשורה גם למעלה הרוחנית. ראינו שהיא קשורה לעם ישראל דווקא, שהוא שייך לנבואה ולא הגויים. אצל הגויים יש יוצא מן הכלל, פתאום איזה נביא של מטרה מסוימת בילה וכו', אבל זה בתומה, כמו שדיברנו על זה. אבל... אז זה קשור גם לעם ישראל, זה קשור גם לעבודה האישית שאדם צריך לעבוד ולהתכונן לזה. אבל זה קשור למקום. יש מקומות שהם שייכים לנבואה ויש מקומות שהם לא שייכים לנבואה. וקודם כל זה ארץ ישראל ולא ארץ ישראל, כמו שראינו בדברי חז"ל. כן, אתה רואה כי בכיר אנשי הסגולה אברהם אחרי עלותו במדרגות שלמותו ועשותו ראוי להידבק בעניין אלוהי, הוא עובר מארצו למקום ההוא אשר בו לבד יגיע לתכלית השלמות וכו'. כך היה דבר הנבואה גם בזרעו של אברהם בארץ ישראל. כל ימי היותם בארץ ישראל רבו נושאי הנבואה. וגם ריאל קושר את זה לארץ ישראל. הוא אחרי זה אומר, קשור גם לבית המקדש, לטהרה, לעבודת הקורבנות ועוד דברים. אבל קודם כל ההגדרה היסודית זה ארץ ישראל. אז נבואה היא שייכת לארץ ישראל. נעמיק בזה עוד מעט, אבל קודם כל בצורה פשוטה. זה ארץ, ראינו את זה כבר כמה פעמים, בכמה וכמה שיעורים. זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. זה ארץ ששם הקשר עם הקדוש ברוך הוא ישיר, לא דרך שרים. זה ארץ שהיא קדושה, זה לא בית הקברות ועם הטומאה של הגלות, של אוויר טמא ואדמה טמאה. זה ארץ שהאווירה שלה, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, וכולי וכולי, יש בית מקדש, יש שרת שכינה, זה המקום הנבחר. אז לכן זה המקום שבו יש קשר עם הקדוש ברוך הוא. שהשיא של הקשר הזה, זה הנבואה. בעצם נבואה, אם אנחנו רגע עד עכשיו שנייה קצת מסכמים, זה לא רק איזה כלי שנועד לפתור לנו בעיות, לדעת מה יהיה בעתיד או לדעת מה צריך לעשות. זה השלכות החיצוניות של הנבואה, בסדר? אבל נבואה זה קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה הקשר הכי עוצמתי עם הקדוש ברוך הוא. שלשם אנחנו בעצם שואפים, זה מה שריאל מצייר לנו, שמה עם ישראל? עם ישראל זה מדרגה הנבואית, אז יש בזה מעלות, כל אחד לפי מדרגתו, אז יש משה רבנו שהוא בשיא הפירמידה, אחרי זה יש הרבה נביאים שנבואתם הוצרכה לדורות, ואחרי זה יש מיליוני נביאים פה, כמו שהזכרנו, בתקופת בית ראשון שמסתובבים פה, וזה זה התרבות הישראלית, כן? הזכרנו עם נער ממוצע לפני 100 שנה, אז הוא מחכה שיקראו לו למחתרת, ואתה בעצל, אתה בלחי, אתה בהגנה, כן, תמיד. אז נער ממוצע, בימי בית ראשון, מחכה שיקבלו אותו לבית ספר לנבואה וללכת עם בני הנביאים. זה בעצם היה הפסגה של החלומות של, של נערים בגילנו, ב, ב, לפני 2500 שנה. והדבר הזה, כשיוצאים לגלות, הוא מתבטל, והוא עתיד לחזור. כן? כן. גם אם רוח הקודש יש בחינה שהיא שורה גם על הגויים, יש הבדל גם בזה בין רוח הקודש של עם ישראל לרוח הקודש שלה. בסדר? זה לא אומר שכאילו השווינו שכל רוח הקודש זה עניין שהוא רק אוניברסלי. בסדר? יש מדרגות מדרגות. הרמח"ל בסוף דרך השם הוא שם מדבר על זה קצת, על הבדלים ביניהם, ויש עוד מקומות שמדברים. קטונו מלבוא ולהסביר, אבל נגיד רק בצורה פשוטה, זה מדרגות שונות. אני אומר ברמה ממש ממש פשוטה, זה אל תיקח את הדברים כסוף פסוק, צריך ללמוד זה בעיון ולהתבונן, אבל ברמה פשוטה, רוח הקודש יותר איזו השראה. אדם, הרב כותב, הבאנו את זה, אולי עוד מעט נראה את זה, שבאגרת הדקווה, שבארץ ישראל כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה, יש עליו, מתפרץ עליו רוח הקודש. רוח הקודש, נבואה זה כבר משהו שכבר קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אתה עכשיו יש דבר השם שעכשיו מופיע אליך. לפעמים הדבר השם הוא אומר, לך תגיד משהו למישהו, כמו אצל ירמיה, אצל ישעיהו, וחזקאל וכו'. לפעמים זה רק משהו אישי, שאדם עכשיו הוא זוכה לדיבור אלוקי, לקשר ישיר. רוח הקודש יותר זה השראה שפתאום זה יכול להתבטל, נוריד את זה רגע לעולם שלנו, ברמות הנמוכות, יש רוח הקודש של גדולי ישראל, שיכולים לראות דברים שהם רחוקים, שעין רגילה לא רואה, ולהדריך בהדרכות שלא לא ברמה, בצורה פשוטה, שרק, לא רק על פי השכל הישר. אבל ברמה יותר פשוטה שלנו, גם אנחנו, הרב כותב, שגם אנחנו הקטנים יכולים לזכות את רוח הקודש, כשלומדים תורה לשמה. איפה אולי אפשר לחוות את זה? אולי. אדם עכשיו לומד סוגיה, יש לו איזה קושי, קשיים בסוגיה, והוא לא מצליח להבין. ואז פתאום עכשיו יש לו איזה סברה ככה שפתאום הוא מבין, פתאום יש לו איזה אור ככה בסוגיה, הוא פתאום מבין כאילו מה האמירה פה, ופתאום הוא דרץ את הקשיים. זה בחינה קטנה של רוח הקודש, של הקדוש ברוך עכשיו השפיע עליך רוח, ושבזכותה עכשיו יותר הבנת פה את דברי התורה הקדושה. זה בחינה, יש פה רמות רמות. נבואה זה כבר משהו הרבה יותר ישיר, שכבר ממש יש פה, אדם רואה איזה מראה, כמו שהנביאים מתארים כל מיני סוגים של מראות שהם רואים, הוא הקדוש ברוך הוא מדבר איתו ממש, חיזיון, גם זה, פה רואים ביטויים, יש חיזיון, יש חלומות, יש נבואה, גם המפרשים שם מדברים על הבדלים, אז אני לא יודע עכשיו להסביר ממש את כל ה, אבל אם בכללי נדבר בנבואה לרוח הקודש, באופן מאוד מאוד פשטני, רוח הקודש זה השראה רוחנית שמגיעה מלמעלה או מפנימיות האדם, מנשמתו, ונבואה זה כבר משהו יותר ישיר, יותר ברור, שהוא כבר חווה הרבה יותר ברור את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אומר הגר"א באדרת אליהו, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, כי שניהם הם בייחוד ישראל וארץ ישראל. ייחוד הכוונה שהם מיוחדים, שהם אחד, עם ישראל וארץ ישראל. ישראל מ-70 אומות, וארץ ישראל מכל הארצות. וכמו שנקרא אלוקי ישראל, כן נקרא, נקרא אלוקי הארץ. לכן זה מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. שני הדברים האלה, זה ביטויים מיוחדים, איפה הקדוש ברוך הוא מופיע, הוא מופיע דווקא בעם ישראל ולא בשאר האומות, ודווקא בארץ ישראל ולא בשאר הארצות. זה מה שאמר באברהם, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. ואחר כך לא אמר אלוהי הארץ, שבשעה שלקח אותו היה בחוץ לארץ. לכן נענשו אפילו נוכרים, מפני שלא שמרו את התורה בארץ, כמו שנאמר, להודות משפט אלוהי הארץ, כמו שראינו את זה ברמב"ן. שישראל מצווה על כל התורה בחוץ לארץ, ובארץ מצווה אפילו נוכרי. ראינו את מה שאמר הגר"א? שכשגוי מגיע לארץ, יש לו חובות תורניות. אז זה לא כל החובות, כן, הוא לא צריך לשמור שבת. גוי ששומר שבת חייב מיטה אפילו בארץ, אבל יש לו חובות תורניות בארץ, הארץ היא מחייבת אפילו גויים. לכן אין שועקותים שעוד משפט אלוהי הארץ. זה מה שאמרו, כל אדר בחוץ לארץ דומה כמישן לאלוה, וגילוי של תורה הוא בארץ. שמים לב? התורה מתגלה בארץ. זה לא שהגר"א יודע שיש הרבה לימוד תורה בגלות. כמה תסתכלו על ארון הספרים שלנו, הרבה ממנו נכתב בגלות. אבל עדיין אומר הגר"א, גילוי תורה הוא בארץ. יש המשכיות של תורה ויש גילוי של תורה. גילוי של תורה, זו הופעה חדשה של תורה, זה בארץ ישראל דווקא. כמו שאמרו, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. וגם הנבואה אינה שורה אלא בארץ ישראל, לכן ברך יונה וכו'. כמו שנאמר, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאה לא מצאו חזון מהשם. כן? כשמלכה ושריה בגויים אין תורה, אומרים חז"ל בחגיגה, אין לך ביטול תורה גדול מזה, כי תורה מופיעה בארץ ישראל. וההמשך של הפסוק, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. פתאום כל הנביאים אומרים, נגמרה הבטריה. כאילו, מה קורה? היינו רגילים לנבואה בארץ ישראל, פתאום... ומסתבר שאפילו יחזקאל שהוא ממשיך, כנראה זה גם כן משהו השתנה, זה כבר לא אותה רמה כמו שהיה בארץ ישראל. אבל כשהיו ישראל בארץ, היה גוי אחד. וכן לעתיד לבוא במהרה בימינו, אמן יהי רצון. כמו שאמרו בזוהר, מתי גוי אחד? בזמן שאין בארץ. אז כל הדברים, ראינו כמה דברים הגר"א תולה את זה, שעם ישראל בארץ ישראל, זה תורה, הגילוי תורה, זה נבואה וכו'. והגמרא במגילה, כדתניא, הרבה נביאים עמדו להם מישראל כפליים כיוצא מצרים. כן, אז איך אתה אומר שהגמרא שאומרת שיש 48 נביאים, 47 נביאים ושמונה נביאות? מה זאת אומרת? הרי יש ברייתא שאומרת שהיו כפליים כיוצא מצרים. יוצא מצרים זה 600,000, היה כפול מזה נביאים. מספר אדיר. בדיוק. אלא נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, לא צריכה לא נכתבה. אבל תבין, איזה בחינה יש נבואה שהוא צריכה לדורות, ויש נבואה של מיליונים של אנשים שהיא לא צריכה לדורות, כי זה היה קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. עם ישראל זה קשר עם הקדוש ברוך הוא, כן.
מה הקשר
ספר נבואה? ספר למוזיקה, אתה מכיר? אז גם בספר לנבואה, שצריך ללמוד איך להיות נביא. קודם כל, איך ברמות הפשוטות, מה שהרמב״ם כותב, קודם כל, לשמור על האדם ששומר על ההלכה, לומד תורה, מתקן את המידות, זה ההכנות הבסיסיות. אבל אחרי זה גם איך מגיעים למקום שאדם מצליח להקשיב לנשמתו, וצריך מתוך שמחה.
מזכיר גם איך שהם אומרים המקובלים, שמקובלים ניגשים עם הקבלה.
שמה?
שזה גם, זה סביב לכם,
אז גם שם, נכון, נגיד, יש קשר גדול בין לימוד פנימיות התורה לבין נבואה. זה לא אותו דבר, אבל זה מאוד קשור. וכנראה, זה אני מזהר יותר, אבל כנראה שזה צריך בדרך לנבואה, צריך לעבור גם שם. כי זה להתרגל לאט לאט לחשיבה יותר עמוקה, למבט יותר פנימי. זה להקשבה נשמתית יותר, שזה גם חלק מהדברים שהם כנראה, שוב, אני לא, עוד לא הייתי בבית ספר, עוד לא קיבלו אותי לבית ספר, עוד לא מצאתי את המורה, אבל כנראה, גם ככה משמע ברב הנזיר, הרב הנזיר, אתם יודעים שהוא גם בעצמו הלך להתבודד במדבר יהודה, רצה לקבל נבואה, ורוח הקודש ודאי היה לו, אבל לא יודע, אולי בנבואה, אבל לא סיפר לפחות, אבל והוא הרבה עסק בפנימיות התורה, והוא דיבר גם על הקשר בין הדברים. הוא כתב גם ספר, כל הנבואה, שיש שם הרבה פנימיות התורה בספר הזה. כנראה שהדברים מאוד מאוד קשורים. אבל ברמה הפשוטה, זה מאוד מסתבר. זאת אומרת, שאדם רוצה להיות כלי להשראת שכינה. שזה נכון גם בלימוד פנימיות התורה. של להתעסק בדברים מאוד מאוד עמוקים של התורה. וגם בנבואה. אז הוא צריך לקדש את הכלי הזה. שככל שיש בכלי הזה חוצצים, זה מעכב מהופעת של השראת שכינה. זה ככל דבר יותר עמוק. הוא צריך להיות יותר טהרה בשבילו. לכן ללמוד משנה יש פחות הגבלות, וכשבאים ללמוד דברים יותר פנימיים יש יותר הגבלות ויותר הכנות, יותר התקדשות. אז זה מאוד מסתבר שזה דומה גם להכנות לנבואה שמדובר עליהם.
הסיבה הזאת הם לא היו קשורים כאילו סיפור הזה בתנך עצמו, כי דומה ירמיהו, הוא לא היה לצאת לנבואה כבר כאילו יותר מילדתיך.
כן, יש בחינות, נכון, יש את בני הנביאים שהם כאילו באים ומתלמדים אצל נביאים. אבל יש נביאים כאלה שהם זה כמו בחירה אלוקית כזאת, כמו משה רבנו, זה נשמות גדולות שהקדוש ברוך הוא הביא אותם לעולם, שהם כאילו, וגם הם כנראה עבדו, היו צריכים לעבוד על עצמם, אבל בכל זאת זה בחירה אלוקית שהיא ככה מהרחם עוד, כן? או לפני הרחם אפילו.
מי שהיה כתוב בתלך כאילו בגדול?
לא יודע, מסתבר, אבל לא יודע, אבל בכל מקרה, מתואר כן שהיה בני נביאים, זה מושג של להקות להקות של נביאים שהולכים מסתובבים, רואים כשאלישע הולך אחרי אליהו, כל מקום שהוא מגיע יוצאים אליו בני הנביאים, לא שהוא הלך דווקא למקומות, שכאילו כל מקום שהוא מגיע יש את בני עקיבא, כן, אריאל, לא יודע, שנזכה שזה יהיה התנועות נוער שלנו, בני הנביאים, נוער שמתקדש, רוצה להתקדש, להכין את עצמו לנבואה, זה יהיה בעזרת השם. זה יהיה, צריכים לעבור עוד תהליכים בשביל להגיע לשם, והרבה הישגים שצריך להוציא, אבל זה יהיה, עתיד לחזור בעזרת השם. מה זה? כן.
אני לא אומר שהיה מיליון, כי היה המון המון, מה המקום שזה כיום? כאילו אין בכלל אנשים שיש להם מעין נבואה? לא עכשיו במסר לא מה, אבל דיבור או הערות.
אז אמרנו, רוח הקודש זה דבר שהולך וחוזר. קודם כל אנחנו גם בדורנו זוכים לראות שיש גדולי ישראל שיש להם רוח הקודש. והרב קוק כותב, הבאנו את זה פה, לא נספיק כבר להגיע לזה, אבל לא הבאנו דווקא את הקטע הזה. אבל שרוח הקודש בארץ ישראל מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שבקש ללמוד תורה לשמה. אתה רוצה, בא לסדר בוקר, רוצה ללמוד תורה לשמה, שיש בחינה של רוח הקודש. עכשיו, זה בחינה, שאלה מה תעשה עם זה, זאת אומרת, ככל שאדם יותר יקדש את עצמו, ויותר יעמול, ולאורך שנים, אז הבחינה הזאת ילך ותגדל. בסדר? אבל להגיע לנבואה, זה כמובן דרגות יותר אלימות, זה תהליך. ולפעמים זה גם תהליך שגם לא תלוי רק באדם עצמו, הוא תלוי גם באווירה כללית, והוא גם כנראה גם תלוי בבית המקדש. אז יש מדרגות מדרגות. להגיד בדיוק מה היה הדרגה ואיך זה אנחנו לא יודעים, אבל...
זה אנשים פשוטים, זה לא מדבר אנשים פשוטים. המיליון גם שהיו. למה לא?
ראינו את הנבואה של יואל, לשפוך את רוחי על כל בשר, בניכם ובנותיכם ינבאו, בואו נקרא מה כתוב, וניבאו בניכם ובנותיכם. בניכם ובנותיכם זה נשמע לאנשים פשוטים, לא כתוב פה זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזינות ירוצה, יש בחינות שונות, גם על העבדים ועל השפחות, זה אנשים פשוטים, עבדים לשפחות, לשפוך בימים מהם לשפוך את רוחי, זה ייקח זמן שנגיע לאיזה תהליך.
אז כיום מעולם?
א', אני לא יודע. לא יודע. לא שאלתי את ראש הישיבה אם יש לו או לא. ויש גדולי ישראל שאני לא יודע. אמרתי, לא יודע אם הרב הנזיר הגיע לנבואה, הוא יודע שהוא השתדל לזה. כתב על זה גם ספר, והלך להתבודד בשביל זה. והיה לו חזיונות, עליהם הוא מספר כל מיני חזיונות שהיו לו. האם זה כבר נגיע מדרגת נבואה או לא? לא יודע. אבל... אולי גם היום יש צדיקים נסתרים, שגם אולי זה התחיל כבר אצל צדיקים בודדים ועוד לא הופיע בציבור. אני לא יודע. זה לא כל כך משנה. מה שמשנה, באמת, זה לבנות השאיפה שזה יחזור. ולהבין שזה לא איזה משהו צדדי בעם ישראל. ראינו שריאל הגדיר, זה המדרגה המיוחדת של עם ישראל, זה הכישרון הנבואי. חוזר במהלך ראשון פעמים רבות, במאמר ראשון. תראו את הרב. הנה, תראו, שאלת על בני הנביאים, הבית ספר לנבואה, זה היה אלקוט שימוני. והגשו בני הנביאים אשר ביריחו, וכי בני נביאים היו, ולא תלמידים היו. אלא מכאן התלמידים שקוראים בנים. הם לא בנים של נביאים, הם תלמידים של הנביאים, אבל נקראים בנים. אתה מבין שיש נביאים, ויש תלמידים של הנביאים, וכו'. הרב כותב בקובץ א', פסקה תתק, באמת, חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות, כי אם מום ומחלה. ובארץ ישראל היא מחלה מחאבת, שהיא מוכרחה להירפא כי אני אשם רופאיך. זה מום. זה לא חיסרון שלמות, זה לא איזה מדרגה נחמדה שבסדר, אני יכול לעלות קצת יותר, אבל לא הגעתי עד לשם. בסדר. חגורה חומה, עד לא הגעתי לחגורה שחורה. זה מום. מה זה אומר מום? שהאדם בריא בישראל, הוא נביא. הוא הגיע לנבואה. ואם הוא לא שם, אז יש לו מום, יש לו מחלה. והמחלה הזאת חייבת לעבור, כי אני השם רופאיך, השם מבטיח שהוא ירפא אותנו מכל המחלות. אחת המחלות שירפא אותנו, זה זה שמחסר לנו את הנבואה. ובארץ ישראל זה לא סתם מחלה, היא מחלה שהיא מכאיבה. כי אתה חי בארץ ישראל, זה מכאיב שאין נבואה. אנחנו צריכים לכאוב את זה שאין נבואה, צריכים לבקש, לרצות שזה יחזור. אז בסדר, זה אולי רחוק. אולי יש עוד הרבה מדרגות שאנחנו צריכים קודם. אבל צריך לזכור, לראות את זה מול העיניים. אנחנו כשמסתכלים רחוק, זה נותן כוח גם לעבור את המדרגות הקרובות. יש לנו הרבה דברים בתקן. אבל צריכים להסתכל, לראות כבר את הציור שהנביא יואל צייר לנו, וחזל מציירים לנו, והרב קוק מצייר לנו. אנחנו מחכים לחזור, להופיע את העוצמות של עם ישראל כעם של נבואה. ולחזור להיות בריאים. בריאים בהופעה הרוחנית שלנו, הופעה הנשמתית הזאת, שזה זה שפוך את רוחי על כל בשר. וזה אנחנו, מפה אנחנו מגיעים עכשיו לתקן את המידות שלנו, ולהקפיד יותר בהלכות, ולעמול בתורה הקדושה, ובתפילה. וזה תהליך, לאט לאט, ולהחזיר את כל עם ישראל, לחזור עם כל עם ישראל בתשובה. כי זה גם, כמובן שקורא, כי זה משהו גם ציבורי, יש השפעה באווירה הרוחנית של האומה. ושיהיה בית מקדש, אנחנו, כל הדברים אנחנו רוצים אותם כי לא רק בשביל נבואה, כאילו, לא הכל רק אמצעי לנבואה. הכל זה מערכת אחת, שבפסגה שלה גם יש נבואה, זה השראת שכינה ציבורית ואישית, שזו מדרגה רוחנית שהיא אדירה, שאנחנו לא רגילים לחשוב עליה, כי אנחנו שכחנו כבר. זה כמו מישהו שהוא חולה, והרבה שנים הוא חולה, לא יודע, ואיבד את החוש טעם וריח, הוא כבר לא זוכר בכלל, הוא בהתחלה הוא קצת זוכר, אבל אם זה ממשיך וממשיך וממשיך, הוא כבר לא זוכר כאילו אפילו טעמים של דברים, הוא לא זוכר מה זה לאכול אם להרגיש טעם, ופתאום כשזה חוזר לו, פתאום כאילו... אז גם אנחנו, וצריך להבין שאנחנו, כולל אנחנו עכשיו בימים שבין המצרים, בית המקדש, הקורבנות, אנחנו שכחנו מה זה בכלל. אנחנו לא יודעים אפילו למה אנחנו מצפים. זה עוד נושא חשוב, אולי נדבר על זה. אולי פעם הבאה, חשבתי שנדבר קצת על בית המקדש, זה לא דווקא על ארץ ישראל, אבל ודאי שהשור של ארץ ישראל, קדושת בית המקדש, אז זה ודאי קשור לעניין, אז אולי יש מקום קצת, אולי שבוע הבא, בלי נדר. ואחת הבעיות שלנו, והרב ראובן ששון מאוד מתאר את זה, בכל מיני זוויות בספרים שלו, בייחוד בספר על המקדש, זה, מה זה?
קוראים לספר?
תללי חיים על המקדש. אז, או, נדמה לי תללי חיים. תללי... כן. עכשיו יש לו שני, נכון? יש לו...
הלבנים.
מה זה?
הלבנים,
כן. אז יש לו עוד שני שמות, משהו כזה. בכל אופן, אז הוא מאוד מתאר את זה, שאחד הבעיות שלנו היום, חווים אותה בימים האלה, שאנחנו כאילו שכחנו כאומה, מה זה בכלל בית המקדש? אז קשה אפילו, כאילו, ואז מתעוררות כל מיני שאלות, הקורבנות זה טוב, זה לא משהו כאילו מיושן כזה. אנחנו שואלים עליהם את כל השאלות ממקום שכאילו, אם היינו כאילו ישר אחרי החורבן, לא היינו את השאלות, כי אנחנו היינו חווים מה זה בית המקדש. אבל היום אנחנו, קשה לנו, כי אנחנו לא זוכרים מה זה, כאילו איבדנו את זה בזה. הזיכרון הלאומי איבד, כאילו נשאר לנו קצת, אבל זה קצת, בקושי אנחנו זוכרים מה זה בכלל. אותו דבר נבואה, גם כן. אנחנו לא זוכרים, לא מבינים מה זה אומר בכלל. יכולים לדבר על זה, אבל כאילו זה כמו לדבר על משהו, כמו מישהו שכאילו מדבר על חתונה, שהוא עד אף פעם לא היה נשוי בכלל. אז הוא יכול לדבר, לחשוב כל מיני מחשבות, אבל אם הוא לא היה שם, אין לו את החוויה הזאת. עכשיו, חתונה זה יותר קל, כי לפחות אדם יכול לראות זוגות אחרים שהם נשואים. לראות ההורים שלו, לראות אחים שלו, לראות חברים. אבל פה אין לנו מה לראות בכלל. יש לנו את הציורים של מכון המקדש, הם מאוד יפים, אבל, והם גם מעוררים קצת. אבל זה עדיין, זה לא מתקרב בכלל למה קורה כשאדם מגיע לבית המקדש, ושומע את שירת הלווים, ורואה את הקורבנות, וההתרוממות הרוחנית, ובשמחה בית השבה, משם שואבים רוח הקודש. זה מציאות שאנחנו לא חווים אותה. יש? כן.
זה קשור לאטימות הלב?
מה אתה מתכוון?
שאומר ש... בעיקר הדורם, יש נקודה של אטימות הלב, שאנחנו... מבחינה נפשית, מרוב שאנחנו חושפים, מתראים שהם לכאורה...
בוודאי.
לא נורמליים, נורמטיביים, כאילו נפש, אז... אנחנו משחקים מבחינת ה...
זה עוד בעיה. זה עוד בעיה, ודאי. בעיה אחת שאנחנו לא זוכרים מה זה ולמה לצפות בכלל. בעיה אחרת שאנחנו, כמו שהזכרנו קודם, זאת אומרת, כשהאישיות, כשהנפש מלאה בשיגים מכל מיני תרבויות זרות, מכל מיני מידות מקולקלות, מכל מיני מעשים מקולקלים, אז מתרבות של גויים וכולי, ודאי יש דברים שמעכבים. לכן אנחנו מחכים, רוצים, צריכים להיטהר. הקדוש ברוך הוא מבטיח גם שהוא כמו שיש פה תרופה לכל בשר, אז הוא מובטח גם ביחזקאל. זרקתי עליכם מים טהורים, כן? ותרוחי אתן בקרבכם. זה תלוי אחד לשני, זאת אומרת, צריך פה איזה טהרה. וכנראה שהטהרה הזאת היא קשורה גם לעבודה שלנו וגם לתהליך אלוקי. ודאי שהכל זה תהליך, ובסוף הכל קשור להכל. בסדר? כל פעם באים מזווית אחרת, אבל ודאי שזה קשור לה... הם חיים ברובד חומרי נמוך, וודאי מעכב מהרפואות הרוחניות העליונות האלה.
אני נסע תוקע לחשוב, אני אומר, כאילו זה מחבר אותי לקטע של אטימות הלב ולחבר צמחונות, שכאילו הנפש תהיה מדרגה אחרת. אני שואלת לי, אבל נגיד אותו דבר, אז לא יכולים לחשוב צמחוני, כי אנחנו לא מדרגה אותי, אז כאילו זה לא נכון לעשות את זה. אז כאילו, מה עוד יותר חסר כדי להתקדם? רק לימוד תורה או שיש משהו?
אמרנו, הרבה דברים, אמרנו. קודם כל, לימוד תורה. עבודת המידות. לתקן את המעשים, והלכה, דקדוקי הלכה. ולהתחבר לצד הרוחני על ידי לימודי אמונה, על ידי לימוד פנימיות התורה, על ידי תפילה, ולהתרומם, להרים את השאיפות לאט לאט. בסדר? זה תהליך. ועוד הרבה דברים קשור גם לאחדות ולאמת והשלום ולאחדות בעם ישראל, ודאי דבר שהוא מאוד קשור, מאוד נדרש בשביל זה, כי השראת שכינה היא תלויה באחדות בעם ישראל. שכינה לא שרה באתר פגים, כמו שזכרנו קודם. לכן האחדות היא מאוד חשובה, איך מגיעים לאחדות, לכן כל האמת והשלום זה גם חלק מכל התהליך הגדול הזה. יש פה הרבה הרבה דברים שקשורים לזה. אבל מה יש לעשות? אתה שואל, יש המון המון מה לעשות, גם ברמה האישית, גם ברמה הציבורית, הלאומית, בסדר? אבל לשים את השאיפות, לשאוף לשם, להתחיל להתרגל, לחשוב שיש לנו עוד מדרגות אדירות לפנינו, שאנחנו, זה שגענו לארץ, ההתחלה, זה החיתולים. יש לנו עוד המון המון מדרגות לפנינו, שאנחנו, וזה תלוי גם, ודאי בקדוש ברוך הוא, אבל זה הרבה גם תלוי בנו, שאנחנו נשאף לשם, ונעמול על זה, ונתקדש, ונתאר.
אבל בתקופת הנבואות, אני אגיד, טוב, קשור שבטים. לא שהם הוא במריבות, אבל כן אני יכול לעשות שם מפולג.
וזה באמת, בסוף זה יתפורר.
אבל אתה
נבואה.
אז כאילו, אני אגיד, כן, אתה כן, אז איך זה יתפורר?
נכון.
כאילו, זה סתירה
טיפה, לא? אני מקווה שבשבוע הבא, כנראה, עוד לא סגרנו את הלוז, אבל כנראה שביום חמישי האחרון יהיה לנו בבוקר, יש בכלל שבוע הבא יום עיון סביב בית המקדש. יש שבוע עיון סביב בית המקדש, כולל גם נסיעה, לא משנה, זה יהיה נגיד לך את כל הלוז. אבל ביום חמישי כנראה, אז יש שיעור שורש ישיבה, וסדר עם שיעור שלנו, על שהוא ייגע גם בהבדלים בין בית המקדש והתהליך הרוחני, וגם מה אנחנו מצפים בית המקדש השלישי, בסדר? בהקשר הזה, ואני מקווה ששם יהיה לך מענה לשאלה. טוב, יש פה עוד הרבה דברים לראות, לא נספיק את הכל, אבל בואו נראה דברים שהרב כתב על הכוח של ארץ ישראל בהקשר של הנבואה. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, הוא מסוגל להופעת האמת האלוקית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית של בלנות הקודש. מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להאבקת רוח הקודש וזהריו. והדמיון אשר בארץ העמים אחור הוא, מעורב במחשכים, בצללי טומאה, בזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, ולא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוקית המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ הארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. הרב מתאר את זה בצורה מעניינת. קודם כל, הנבואה קשורה לדמיון. איך אנחנו יודעים? שכתוב ויד הנביאים אדמה. מה הקשר בין... בין נביא, אני לא זוכר כרגע בצערי. מה הקשר בין נבואה לדמיון? אז בכלל להבין בין דמיון לשכל זה צריך הרבה לדבר ואין לנו זמן, אבל ממש בקצרה. שכל זה משהו קר, אובייקטיבי, שהוא קצת מנותק מאיתנו. אנחנו הרבה פעמים דברים שמבינים בשכל, קשה לנו להפנים אותם בנפש. הרבה דברים שקשה לנו. הבנתי שגאווה זה רע, אבל מאוד קשה לי. עדיין, איך אני חי את זה? אני מאוד רוצה להתפלל, להתחבר לקדוש ברוך הוא, אבל כמה מעכבים יש לי בתפילה. כי השכל זה משהו שהוא יכול להרים אותנו לשאיפות מאוד גבוהות, אבל החיסרון שלו שזה קצת מנותק מהחיים. הכוח שהוא מחובר לחיים, יש את הצד של הרגש, אבל אני כרגע שם את הרגש בצד, לא נגע כרגע מה הבדל בין הרגש לדמיון, אבל אני מדבר על הדמיון. הדמיון זה כבר משהו שהוא בתוך הכלים שלנו. כשאדם מדמה, אומר, זה מזכיר לי, או שמביא משל למשהו, בעצם לפעמים שני אנשים שומעים משהו, וכל אחד נותן משל אחר. למה? כל אחד יש לו ציור אחר בדבר הזה. אתה יכול לדבר שני אנשים על הקדוש ברוך הוא, אצל אחד הדמיון יהיה כמו איזה מלך תקיף ככה שרוצה שנכבד אותו ומעניש אותנו וכולי, הוא מדמיין איזה משהו ככה מאוד מאוד נוקשה. ואצל מישהו אחר הוא מדמיין איזה אבא טוב כזה ש... כי עכשיו, יש בחינה כזאת, יש בחינה כזאת. אבל זה נקלט אצלי בנפש, הדמיון הוא כבר איך הדברים נקלטים אצלי בנפש. ולכן השכל והדמיון הם מאוד חשובים. לכן הרב אומר שבאורות התשובה וגם באורות התורה, שאנחנו צריכים לטהר בעצם גם את ה... קשור גם לרגש, אבל התהליך של התשובה, אפשר מדבר על הרצון, אבל גם הדמיון זה נכון. זאת אומרת, כדי שהתורה תיקלט, אנחנו צריכים גם שיהיה לנו דמיון נקי. והדמיון זה הכוח שבעצם לקחתי את השכל, אחד הכוחות, לא רק הוא, גם הרגש הזכרנו, ואני עכשיו נותן לו להתלבש בתוך הציורים הפנימיים שלי. ואומר הרב שאותם ציורים פנימיים שהם כבר קשורים יותר לגוף של האדם, לצד הנמוך שלו יותר, אבל זה החיסרון שלהם, אבל זה גם היתרון שלהם. דמיון בלי שכל הוא עלול להגיע לדמיונס, כן? לדמיונות, לאדם מתחיל כאילו סתם להתחיל עם כל מיני תחושות בטן כאלה שלא מבילות אותו לשום מקום ולא מגיעות לשום מקום, הם רק כאילו כל מיני, מצד שני שכל בלי דמיון זה יכול להישאר משהו קר כזה שהוא לא מצליח לשנות את החיים מבפנים. ואני צריך לאחד את השכל ואת הדמיון. הדמיון, מכיוון שהוא יותר קשור לצד החומרי, בארץ ישראל, שהצד החומרי הוא יכול להתקדש, אז הדמיון הרבה יותר נקי, הרבה יותר טהור, צלול. אפשר לדמות את הדברים בצורה הרבה יותר נקייה עם הרבה פחות סיגים. ובחוץ לארץ הדמיון הוא אחור, חשוך, מעורבב, יש בו גם טומאה, צללים, ולכן... ומכיוון שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה, אז גם בסוף הלימוד תורה בחוץ לארץ ובמחשכים מושיבני, ודווקא בארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. למרות ששכל זה דבר קר, ולכאורה אנו מצפים שלא יהיה קשור, משהו חיצוני כזה, נבדל, למה זה קשור לארץ ישראל? בגלל שבסוף השכל גם הוא מגיע אלינו דרך הדמיון, אז בסוף גם הצדים השכליים תלויים בארץ ישראל. ואוויר עד ארץ ישראל מחכים, זה בעצם מה שאומר הרב. אבל שומעים פה כמה ביטויים שהרב מתאר את ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ בעניין הזה. טוב, תראו פה את הפסקה הבאה, הרב מדבר על זה שעם ישראל קלט, עם מי שקלט רוח הקודש בארץ ישראל, גם אם אדם יוצא לו לחוץ לארץ, על ידי טעות, או על ידי סיבה מוכרחת, אז זה נמשיך איתו. הוא מזכיר פה את יחזקאל, גם כן מה שדיברנו קודם, אז זה תראו. בחכם עדיף מנביא בזרעונים, אז הרב כותב, שאנחנו מחכים שתחזור הנבואה. על כן באחרית הימים שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אשפוך את רוחי על כל בשר. כן? ואז אנחנו, כן, נצפה שתחזור הנבואה. לא נכנס כרגע לחכם עדיף נביא, זה ניכנס בשיעור שזכרנו קודם שבוע הבא בלי נדר. באיגרת צדיק ו', כותב הרב, בימינו עת לחננהו, אל ימעט ואל יקטן בינינו ערך ההתיישבות הגדולה. כן, אנחנו רואים שאנחנו בדור של גאולה, אומר הרב. אות מופת לנו לצדי מלאך הברית הולך וקרב, על כן בלב מלא קדושה ואורה, גדולה ושמחה, צריכים לנו לגשת לעסוק בתורה לשמוע על אדמת הקודש. ולדרוש אנו חייבים את המעלה היותר עליונה שיגיעו מעשינו למעשה אבותינו אברהם יצחק ויעקב, לגילוי אליהו זכור לטוב ולתחיית המתים. וכולי וכולי. אנחנו צריכים לשאוף גבוה, לשאוף לגילוי אליהו, לשאוף לתחיית המתים, לשאוף מעלות עליונות. טוב, יש לנו פה מאחורה גם את הרב חרלאפ, שהוא גם מדבר פה על ההבדל, כוח המדמה בין חוץ לארץ לארץ ישראל, אבל זה כבר נשאיר לכם לקרוא לבד. אני חושב שאחרי שדיברנו זה יהיה יותר מובן, אם מישהו רוצה אחרי זה לשאול מוזמן. בכל אופן, דיברנו על דברים מאוד גבוהים. נבואה ורוח הקודש, דברים גבוהים. אנחנו לא מדמיינים, דיברנו דמיונות, אנחנו לא מדמיינים שאנחנו כבר שם. מצד שני, הנה זו עומד אחר כותלנו. אנחנו קרובים מאוד להשפוך את רוחי על כל בשר. ויש דברים שכבר כן שייכים אלינו כבר היום. העיסוק בצדדים הפנימיים יותר שבתורה שייך אלינו. לקדש את הדמיון, לטהר את עצמנו, להתכונן להופעות הרוחניות האלה, לעמול בתורה הקדושה, לעבוד על המידות, לשאוף לדברים האלה. זה ודאי דברים שאנחנו צריכים, הרב אמר לפני 100 שנה, בעיקר צדיקווה, לשאוף לדברים האלה, לגילוי אליהו, לתחיית המתים. אז היום עוד יותר אנחנו צריכים, אנחנו יותר קרובים כבר לפני 100 שנה. אז עוד יותר לשאוף לזה. ומתוך השאיפות הגדולות האלה, להתפלל, להשתוקק לדברים האלה, ומתוך זה לחזור ליום-יום, לעבודה האישית, להשתדל מה לפעול עם כל, לראות מה יכולים לפעול בעם ישראל, אבל להבין שאנחנו, ומסתבר מאוד שהרבה מהבלבול שעם ישראל נמצא היום, כי הוא מחכה שנספר לו לאן שואפים הלאה. כי יש כבר את ארץ ישראל. יש כבר מקלט בטוח לעם ישראל. מה אתה רוצה עוד? אתה רוצה בית מקדש? אני לא מבין מה זה בית מקדש. בית שמקריבים הקורבנות, שוחטים בעלי חיים, כאילו, אם זה בית מקדש, אז אני לא מבין אם אני רוצה אותו בכלל. בוא תסביר לי מה, לאן אנחנו שואפים הלאה. ואנחנו צריכים, אנחנו לא כי אנחנו גדולים, אלא כי זוכרים לשבת בבית המדרש, אנחנו ביחד עם כל בית המדרש, צריכים להעמיד חזון לעם ישראל, לאן אנחנו שואפים, מה המדרגה הבאה. יש הרבה מדרגות, אבל להתחיל, כבר התחילו, לא שאנחנו עכשיו מתחילים, אבל להמשיך את הדרך הזאת, להציב חזון ברור לעם ישראל, אנחנו שואפים, איזה מדרגות עצומות עוד מחכות לנו, ולאט לאט כשדברים יתבררו בעזרת השם, נזכה גם שיהיה דרך יותר ברורה, ושירצו ללכת בה, ונלך בה ביחד כולנו כאומה. בעזרת השם, משתוקקים שנזכה למעלות הגדולות האלה. טוב, בעזרת השם, נעצור.